בחורות דף ממהי, מתחילים בעזרת השם, דף ממדלת עמוד ב' במשנה למטה. אנשי חינוך מצביעים על נקודה מאוד מרתקת. רואים הרבה פעמים בין ההורים שיש לילד תכונה מסוימת, אחד מההורים זה מאוד מקומם אותו, זה ממש מכעיס אותו כל פעם כשהוא רואה איזושהי תופעה של אותה תכונה. וההורי השני שואלים אותו, תגיד, זה גם לך מפריע? הרבה פעמים הוא אפילו לא שם לב. מה באמת מה באמת הסוד? אומרים אנשי חינוך, בדרך כלל הם נשים לב, ההורה שמתקומם מאוד מתכונה מסוימת שיש אצל הבן שלו, זה בדרך כלל תכונה שהוא בעצמו, ברוב טובו, הוריש לבן שלו את התכונה הזאת. אם הוא טיפוס שלא מסוגל לקבל מרות, והוא רואה אצל הבן שלו שהוא טיפוס מרדן, זה הדבר שהכי מקומם אותו. ודווקא ההורה השני שלא הוריש את התכונה הזאת, מצליח לזרום עם אותו בן בנקודה ההיא. הספרים הקדושים לוקחים את התכונה הזאת, את המציאות הזאת, ומשתמשים בה לעבודת השם. והם מרחיבים אותה גם, הם אומרים, זה לאו דווקא ההורים לבנים שלהם. כשאתה הולך ברחוב, כשאתה נמצא בבית כנסת, אתה נמצא בכל מקום ואתה רואה משהו שמקומם אותך אצל השני, הרבה פעמים השורש, היסוד של הנקודה שמפריעה לך אצל השני, נמצא בלב שלך. אומרים בשם הבעל שם טוב, שזה מרומז בלשון של המשנה שאומרת, מסכת נגעים, כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. זאת אומרת, אם אדם שהוא מומחה, כהן, שיכול להחליט על נגע צרת, האם היא טמאה או שהיא טהורה, הוא יכול להחליט על נגעים של אנשים אחרים. על הנגעים של עצמו הוא צריך ללכת למומחה אחר שיחליט האם זה נגע שמטמא או לא. אומר הבעל שם טוב הקדוש, ככה אומרים בשמו, שצריך לשים את הפסיק בדרך רמז, במקום אחר, במקום להגיד כל הנגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו, צריך להגיד כל נגעים אדם רואה חוץ מנגעי עצמו. מה ההבדל? הוא אומר, יש פה רמז מאוד יפה. אם אתה רואה נגע, אם אתה רואה משהו לא יפה בחוץ, תבדוק, תחפש, אולי זה מנגעי עצמו, אולי זה משהו שבן אדם יש לו את התכונה הזאת. עכשיו אנחנו ממש נפרדים מהנושא המרתק הזה של דיני מומים. ואנחנו עוסקים בדף האחרון שעוסק בדיני מומי אדם, מומים של כהנים. אז באמת זה מקום לתת את הדגש שכשרואים מומים הרבה פעמים אצל אנשים אחרים, צריך להתבונן האם אין לנו בעצמנו תכונה במידות שלנו שאנחנו צריכים לתקן מה שאנחנו רואים אצל האחרים. אחד מהמומים של הכהנים, שאם יש להם כזה מום, שחלילה לא יהיה, אבל אם והיה ומוצאים כהן שיש לו מום כזה, הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש. זה כהן שהכפות רגליים שלו כשהוא עומד מחוברות, ודווקא הברכיים שלו רחוקות אחת מהשנייה, הרגליים שלו עקומות. ועל זה מדברת המשנה, מקיש בקרסוליו. כהן שכשהוא הולך, הוא מקיש בכפות רגליים כל הזמן כשהוא הולך. למה? כי הברכיים שלו רחוקות, אבל כל פעם כשהוא הולך, הקרסוליים שלו נתקלים אחת בשנייה, ולכן הוא מקיש בקרסוליו. זה מום, וכן להפך, כשהברך דווקא מחובר, רק הקרסוליים רחוקים, אז הוא מקיש, הוא בערכובותיו, הוא מקיש בברך, כל הזמן הברכיים שלו משתפשפות. זה גם כן מום. ובעל הפיקים וגם העיקל, זה שתי מומים, והמשנה מפרשת את השני ואחר כך את הראשון. איזה הוא העיקל? כל שהוא כשהוא יושב, אז מקיף, הוא מקרב, פרסותיו, אבל הברכיים שלו הם עקומות כלפי חוץ, ולכן, ואין הרכובותיו נוקשות זו לזו. כשהוא יושב והוא מצמיד את כפות הרגליים, הברכיים שלו רחוקות, ולכן הוא לא יכול להקיף. זאת אומרת, כשהוא מקיף, דיינו, שהוא מצמיד אחד ליד השני את כפות הרגליים, דווקא הברכיים שלו לא נוקשות זו לזו, הן לא מתחברות. זה המום שנקרא העיקל. עכשיו, מה זה המום שנקרא בעל פיקים? אז זה ככה, פיקה יוצאת מגודלו. פיקה זה שם של כל דבר עגול. במקרה שלנו, כשיש חתיכת בשר עגולה שיוצאת מהגודל שלו, זה מום. מה יהיה מום מעניין? עקבו יוצא לאחוריו. רוב האנשים, השוק, היינו, הרגל יורדת למטה, אז בסוף הרגל כלפי מטה היא מתמזגת עקב ובכפות הרגליים, עד לאצבעות של הרגליים. דרך כלל, העקב זה די סמוך לשוק, לרגל, וכפות הרגליים נמשכים, מתארכים. אבל הבן אדם ההוא שיש בו תמום הזה, הרגל שלו נמצאת באמצע ככה, כמו איזה מטטה, כמו מגב, באמצע בין העקב לבין האצבעות של הרגליים. זה מום. עוד מום שיש לכהנים, פרסותיו רחבות. הפרסאות שלו, במקום שיהיו ארוכות, כמו שכל אחד נורמלי, הרגליים שלו הן מאורכות, מהעקב כלפי האצבעות, כאן כפות הרגליים שלו רחבות כמו של הווז. אז זה מום. אם אצבעותיו, במקום שהן יהיו אחת ליד השנייה, הן אחת מעל השנייה. אצבעותיו מורכבות זו על זו. או שהאצבעות שלו קלוטות. מחוברות במקום שהן יהיו מופרדות, כמו כל בן אדם רגיל, שכל אצבע היא בפני עצמה. אז ככה, אם הן מחוברות רק למעלה עד הפרק, אם הן מחוברות רק למעלה עד הפרק, יש בה החזון איש, מסתפק, האם הפרק הכוונה לפרק בין שתי העצמות, בין שתי החלקים של האצבע, ואז זה אומר שזה הפרק הכי קרוב לפיסת יד, לכף היד, או שזה הכוונה לכל העצם האמצעית, כמובן שבאגודל יש רק את הפרק. אבל בכל אופן, מדובר פה שהיד שלו מחוברת בכל החלק שלמטה, אבל החלקים שלמעלה הם מופרדים. אז זה בסדר. זאת אומרת, אם האצבעות שלו הן מחוברות, אבל הן מחוברות רק עד האמצע, ומהאמצע ומעלה הן מופרדות, כאשר זה לא נקרא מום. אבל, ואפילו אם הן מחוברות עד הסוף ממש, עד קצה האצבעות, למטה מן הפרק, כאן למטה הכוונה כשהידיים נמצאים מהכתף ללמטה, אז האצבעות, קצות האצבעות זה למטה. אז אפילו שהן מחוברות למטה מן הפרק, רק מה? הוא עבר ניתוח וחתכה. הוא חתך את החיבור שהיה לו באצבעות, שהם יהיו מופרדים. אז זה גם כן קשר. מום הבא שפוסל בכהנים, אם הייתה בה יתרת, היה לו במקום 5 אצבעות, היה לו 6 אצבעות, אצבע מיותרת. וחתכה, והוא חתך את האצבע המיותרת הזאת, עכשיו יש לו רק 5 אצבעות כמו כולם. אז אם באצבע שהייתה לו, יש בעצם, זאת אומרת היה בעצם, וזה לא רק היה בשר, הוא פסול. למה? כי הוא חסר איבר עכשיו. הוא נוצר עם 6 אצבעות. עכשיו יש לו רק 5 אצבעות, חסר לו איבר, אז לכן הוא נחשב בעל מום. ואם לאו, אם זה סך הכל היה אצבע בלי בשר בפנים, אז כשהוא חתך את זה, הוא יהיה כשר, כי זה רק היה חתיכת דלדול של בשר, זה לא נחשב בעל מום. יתר בידיו וברגליו 6 ו-6. אחד שיש לו אצבע יתרה גם ביד הימנית, גם ביד השמאלית, גם ברגל הימנית וגם ברגל השמאלית. 6, 6, 6, 6, סך הכל 24. רבי יהודה מכשיר אדם כזה, הוא לא נחשב בעל מום לפי דעתו, וחכמים פוסלים, הגמרא תבאר מאיפה הם לוקחים את המחלוקת הזאת, למה זה אומר ככה וזה אומר אחרת. אחד, רוב האנשים כותבים בצד ימין, ביד ימין. ימנים, יש כאלה שהם יתר, הם כותבים בשמאל. שים את רוב המלאכות בשמאל. יש אחד שהוא שולט בשתי ידיו אותו דבר. השולט בשתי ידיו, רבי פוסל וחכמים מכשירים. והסיבה מאוד מעניינת, נראה את זה בהמשך בעזרת השם. אומרת הגמרא, אחרי שלמדנו במשנה כל מיני סוגי מומים של רגל, עקומה לפה, עקומה לשם, מה המקור של כל המומים האלה מהפסוק, שכהן שהוא בעל מום, במומים האלה הוא פסול לעבודה בבית המקדש. מביאה הגמרא ברייתא תנו רבנן, הפסוק אומר שבר רגל. אחד שהעצם של הרגל שלו שבורה נחשב בעל מום, לא יכול לעבוד בבית המקדש. אין לי אלא שבר רגל, מניין לרבות מומים אחרים ברגל. למשל הקישן, זה במילה אחת מה שלמדנו המום הראשון במשנה, מקיש בקרסוליו, שכפות הרגליים שלו צמודות והברכיים רחוקות. וכשהוא הולך, כפות הרגליים מקישות אחת בשנייה, מחוברות. מאיפה אנחנו יודעים שזה מום שפוסל את הכהן לעבוד בבית המקדש? והעיקל, העיקל, הכוונה, אדם שהברכיים שלו הם עקומות כלפי חוץ. והכלבן, אדם שיש לו בשר עגול שיוצא לו מהאגודל. תלמוד לומר, או שבר רגל. הגמרא מביאה ברייתא שיש בה מומים נוספים, תנא, בעל, הגרסה פה, הפיקין. למדנו במשנה, בעל הפיקין, השורה הראשונה פה בעמוד, והשופנר, מה זה הפירוש פה של המומים האלה? הגמרא מבארת, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, בעל הפיקין, הכוונה שיש לו קסתות הרבה, כי הקרסול שלו מאוד גדולה. מה שלמדנו במשנה גם כן, שיש לו כף רגל רחבה. שופנר מה זה? שאין לו קסתות כל עיקר. הקרסול שלו לא בולט בכלל, ככה הכף רגל לא בולטת אצלו. הוא גם כן נחשב בעל מום. למדנו במשנה, אחד מהמומים זה כהן שפיקה, דיינו חתיכת בשר עגולה, יוצאת מגודלו. ובהמשך למדנו, והכבו יוצא לאחוריו. זה מום נוסף. הגמרא מבארת. אמר רבי אלעזר, שוקו יוצא במקום שהוא יהיה שווה לעקב. בדרך כלל השוק ממשיך עם העקב, ואז יש את הכף רגל. הוא יוצא באמצע, באמצע רגלו. כמו שאמרנו, כמו מקל שמטטה וכדומה, שהשוק נמצא באמצע הכף רגל. זה נחשב מום. זה המום שהמשנה מתכוונת, עקבו יוצא לאחורה. עוד מום שלמדנו, פרסותיו רחבות יותר מהאורך, כמו פרסאות של הווז. אמר רב פאפה, יש שני מאפיינים, לכף רגל של הווז. יש שהאצבעות שם הן מחוברות, הווז הרי אין לו אצבעות מופרדות, ובנוסף, שהן עגולות, מרחבות יותר, הן לא המאורכות כמו כף רגל של אדם. אז אומר רב פאפה, לא תימה, שזה צריך להיות גם דטריפה, שזה גם קלוש ושטוח, הכף רגל שלו, ובזה מדמים אותו לשל הווז, וגם ולא סדיקה, שהאצבעות דבוקות, שזה לא סדוק אלא דבוק. לא תחשוב שצריך את שני המאפיינים של הווז, אלא מספיק כיוון דטריפה, מספיק שהכף רגל שלו רחבה, אף על גב דסדיקה, גם שזה כן מופרד האצבעות, עדיין זה נחשב מום. מום נוסף שלמדנו במשנה, שאם אצבעותיו מורכבות, דהיינו שוכבות אצבע על אצבע, אחת על השנייה במקום שמיו אחד לצד השני, זו על גב זו, או קלוטות. אז למדנו במשנה שאם הן קלוטות למטה מן הפרק, דהיינו יותר מהאמצע של היד כלפי, מהאצבע של האצבעות, מהאמצע של האצבעות כלפי הכף יד, אז זה לא נחשב מום. אפשר לעבוד ככה בבית המקדש. ואם זה למטה, דיינו, עד קצות האצבעות מחובר, גם אז, אם הוא עבר ניתוח, נאמר, אם הוא פתח בחזרת האצבעות, גם כן זה יהיה קשה. אחרי שלמדנו כל מיני סוגים של מומים ששייכים ביד של הכהן, מביאה הגמרא ברייתא שעוסקת להביא מקור שהמומים האלה באמת פוסלים את הכהן בעבודה בבית המקדש. תנו רבנן, הפסוק שרוצה להגיד מומים שקשורים ליד, מתבטא ככה. שבר יד. אם יש לכהן שבר ביד, הוא פסול לעבוד בבית המקדש. אין לי אליו שבר יד. מאיפה אתה יודע שגם אם יש לו אצבעות מורכבות, שהאצבעות שלו במקום להיות אחת ליד השנייה, הן שוכבות אחת על השנייה, שזה נחשב מום. או מום נוסף, קלוטות למעלה מן הפרק וחתכן, שהאצבעות שלו היו ממש דבוקות, עד קצות האצבעות, והוא חתך אותן. רגע, זה לא בסדר, זה עדיין מום? הרי אמרנו שאם זה דבוק כל ה... אצבעות והוא חתך אותם, זה כבר קשר. אם זה היה דבוק זה באמת מום, אבל ברגע שהוא חתך אותם למדנו במשנה שזה קשר. לכן מיד הגמרא שואלת, והאמרת קשר, אז מה צריך מקור ללמוד שזה נחשב מום? אלא ולא חתכן מניין. מאיפה אנחנו יודעים שאם אדם יש לו אצבעות דבוקות זה נחשב מום? תלמוד לומר, המילה או שבר יד. למדנו במשנה שאם הייתה בו, בכהן, אצבע אחת שיתרת וחתכה, את אותה אצבע נוספת, היה לו שש אצבעות. אז אם יש בה, אם היה בה אצבע ההיא שהוא חתך עצם, פסול אותו כהן. למה? כי זה נחשב שעכשיו הוא מחוסר עיוור. ואם לאו, כשר. אמר רבא בר חנה, אמר רבי יוחנן, מתי אני אומר שהאצבע הנוספת נחשבת עיוור, שאם חתכו אותה, היא נחשבת מחוסר עיוור, זה דווקא והוא שנספרת על גב היד, שהיא נמצאת באותה שורה של שאר האצבעות. אז כשחותכים אותך היא נחשבת מחוסר עיוור והוא נחשב בעל מום. תנו רבנן, לגבי מת, אם יש לו אצבע יתירה שיש בעצם. היה לאותו אדם שמת, במקום 5 אצבעות היה לו 6 אצבעות, ובאצבע השישית היה לו עצם. ואין בה ציפורן, אפילו שאין ציפורן באותה אצבע, בכל זאת הוא מטמא כמו איבר, גם אם יש כלל בדיני תומת אוהל, הרי התורה אומרת שאם יש, זכר כולנו לאריכות ימים שנים טובות לנו ולכל עם ישראל, אבל אם יש חלילה מת באוהל, כל האוהל נטמא. עכשיו לא צריך שזה יהיה מת שלם שנמצא בתוך האוהל. גם אם יש, נאמר, כזית בשר של המת באוהל, זה כבר מטמא את כל האוהל. עצמות צריך שיהיה או שדרה שלמה של המת, או גולגולת של המת, יש, או יש אפשרות אחרת שיש שם, אם יש חתיכת עצם קטנה, זה לא מטמא באוהל. כשזה מטמא באוהל צריך שיהיה או רוב העצמות של המת, בדרך כלל כל מת יש לו 248 עצמות, אז רוב זה 225, אם יש 225 מתוך העצמות באוהל, גם אם זה עצמות קטנות, זה כבר מטמא באוהל. כמובן שהיום בזמננו הרופאים כשהם סופרים את העצמות הם מגיעים ל-206, אבל כשחזל כנראה ספרו, כמו שהמפרשים מסבירים, הם לא מחשבים כמו חכמי הרפואה של היום. יש כאן עצמות מסוימות שמבחינת חכמי הרפואה נקראים עצם אחת, ומבחינת חזל זה נקרא שתי עצמות כנראה. בכל אופן, אז רוב העצמות זה 200, זה 125 עצמות. אז אם יש את הכמות הזאת באוהל, זה גם מטמא באוהל. אפשרות אחרת, רוב הבניין, רוב בניין האדם, יש תוספתא באוהלות פרק ג' שבניין של אדם, מה שמתייחסים אליו בתור עצמות, רוב הבניין של העצמות, זה שתי השוקיים, שתי הירחיים, הצלעות וגם השדרה. זה רוב הבניין של העצמות, זה כל הבניין של העצמות. רוב הבניין זה, כמו שנראה בהמשך, כשיש לנו לדוגמה שני שוקיים וירח אחד. זה כבר נקרא רוב הבניין. זה גם מטמא באוהל. זה פחות או יותר העניין של עצמות שמטמאים באוהל. אז אמרנו, בשר בכזית, עצמות כמו שהבאנו, רוב בניין, רוב בניין, שדרה וגולגולת. עכשיו, אם יש איבר שלם, איבר שלם, אצבע שלמה, גם יש פחות מכזית בשר ויש פחות עצמות, זה מטמא בתור איבר שלם. ועל זה עסק את הברייתא הזאת. אם היה לאותו אדם שמת אצבע נוספת, האם זה נחשב איבר שמטמא באוהל בתור איבר בפני עצמו? אז אומרת הברייתא, אם הייתה יתרה שיש בעצם, אפילו אם ואין בציפורן, מטמא במגע ובמסע, שבשביל זה לא צריך שהוא יהיה איבר, כל, אפילו עצם בגודל של גרגיר של שעורה מטמא במגע ובמסע. החידוש הוא שהוא מטמא אפילו באוהל. הוא מטמא באוהל, זאת אומרת, שהוא נחשב איבר שלם, למרות שהוא איבר נוסף. זאת אומרת, האדם אמור להיות לו 5 אצבעות, ופה היה בן אדם שהיה לו 6 אצבעות. האצבע השישית הזאת בפני עצמה מטמאה באוהל. ועולה למניין קוף-חפי. קוף-חפי זה מספר רוב העצמות. העצם הזאת עולה למניין רוב העצמות. אם היא בפני עצמה, אותה אצבע, עם בשר, עם גידים, היא מטמאה לבד באוהל, אבל אם אין לה בשר, זה רק עצמות לבד, אז היא יכולה להצטרף לעוד 124 עצמות, ואז זה מטמא גם באוהל, בתור רוב מניין. אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, בשביל שהאצבע הזאת תחשב איבר והיא תטמא באוהל, מדובר פה ובנספרת על גב היד, שהיא עומדת באותה שורה של שאר האצבעות והיא נספרת בגב היד. אבל אם היא לא נספרת על גב היד, על זה אמר רב חיסדא, דבר זה רבנו הגדול אמרו, רבנו הגדול של רב חיסדא זה היה רב, האמור המפורסם רב, והמקום יהיה בעזרו, המקום יהיה בעזרו. תמיד כשמזכירים שם של צדיק, צריך לברך אותו. אז הוא אומר ככה, אם יש אצבע יתרת שיש בה עצם ואין בה ציפורן, זה לא נחשב איבר, למרות שמקודם אמרנו ברייתא שזה כן נחשב איבר, אז כבר הבאנו את ההבדל, כי מדובר פה שהיא לא נספרת על גב היד, לכן היא לא נחשבת איבר. ולכן זה רק מטמא במגע ובמסע, ואין מטמא באוהל. ועל זה אמר רבא בר בר חנה, אמר רבי יוחנן, אתה יודע למה זה שונה מהמקרה של הברייתא? בשאינה נספרת על גב היד, היא לא באותה שורה של שאר האצבעות, היא לא נספרת על גב היד, לכן היא לא נחשבת איבר שלם. היא לא מטמאה באוהל בנפרד. אמר רבי יוחנן, נשאלת השאלה, למה הוא בכל זאת מטמא במגע ובמסע אותו איבר? באוהל לא. עשו דבריהם כדברי נביאות, אני לא מבין. יש פה אצבע נוספת שלא הייתה נספרת על גב היד, אתה אומר שזה מטמא בתור איבר במגע ובמסע, וזה לא מטמא באוהל. אם אתה נביא ואתה אומר משהו, אתה לא צריך להסביר מה שאתה אומר, ואתה לא צריך לשכנע. מה שאתה אומר זה ככה וגמרנו. פה זה נראה שאתה מדבר דברי נביאות, תסביר לי איך יכול להיות שהאיבר הזה מטמא במגע ובמסע, וזה לא מטמא באוהל. מה נפשך? אי איבר הוא האצבע הזאת שלא נספרת על גב היד, זאת אומרת היא לא באותה שורה עם שאר האצבעות, זה איבר? אז אם ככה, אם זה איבר, באוהל נמי תתאמה. איבר שלם, לא משנה מה הגודל שלו, מתאמה באוהל. אז למה פה זה לא מתאמה באוהל? והיא לא ואיבר הוא, אז תגיד, לא, זה לא באותה שורה עם שאר האצבעות, לא, זה לא נקרא איבר. נו, אז אם זה לא נקרא איבר, במגע ובמסע נמי לא לתאמה. למה? זה מתאמה בתור עצם כסעורה, מתאמה במגע ובמסע, לא? השאלה הזאת שואל החזון איש. אומר החזון איש, זה לא איבר רגיל של כל בן אדם יש. זה משהו נוסף. אז לכן, אם זה לא נקרא איבר, אז זה כלום. העצם הזה לא נחשב חלק מהגוף. או שהוא איבר והוא מתמא כאיבר, או שהוא לא נחשב חלק מהגוף בכלל. כי הוא הרי יתרת, זה משהו מעבר. אמר רבון הבר מנוח משמי דרווח הברי דרוויקה. אתה שאומר, שואל מה ההבדל, למה זה מתאמה מישהו במגע ובמסע ולא באוהל? זה דברי נביאות נראה לך? לא, זה לא דברי נביאות. משום עצם כסעורה נגעו בה. זה דין כמו כל עצם בגודל של גרגיר סעורה שמתאמה אם נוגעים בו או שנושאים אותו, זה מתאמה. אז גם פה, מה ההבדל? יש פה עצם כסעורה בתוך אותו אצבע נוספת. לכן זה מתאמה. מסביר החזוני שלפי הדעה של התנא הזה של רב אחא, הוא סובר שהעצם כן נקרא חלק מגופו, למרות שזה יתרת. הסבר אחר לתרץ, רב פאפה אמר, גזירה שאינה נספרת, עד הוא נספרת. נכון, אתה צודק שהאצבע הזאת, שהיא לא חלק מהשורה של האצבעות, לא אמורה לטמא גם במגע ובמסע. אבל אם יתירו אדם שנגע בכזאת אצבע ויגידו שהוא לא טמא, אנשים יחשבו גם שאצבע יתרה, שהיא כן נספרת משאר האצבעות, גם היא לא מטמאה, לכן גזרו חכמים שהיא כן תטמא. שאלת הגמרא היא, הכי, אם ככה, שאינה נספרת, באוהל נמי תטמא. אם ככה, שתטמא גם באוהל. כדי שאנשים לא יבואו לחשוב שכשהיא נספרת, היא לא מטמאה באוהל. מתרצת הגמרא, עבדו רבנן, כשהיא לא נספרת, עבדו רבנן הכרה להגיד שהיא לא מטמאה באוהל, כדי שאנשים ידעו שזה לא מטמא מדאורייתא, זה רק מטמא מדרבנן בתור גזירה, כי איכי דלא לשרפו עליה היו תרומה וקודשים. כי אם יהיה תרומה, פירות של תרומה או בשר של קורבנות בתוך אותו אוהל, ויש שם רק אצבע יתרה שהיא לא באותה שורה של שאר האצבעות, שהיא רק מטמאה מדרבנן. ובן אדם יבוא ויגיד, רגע, היה פה תרומה בתוך החדר הזה שהיה בו איבר מן המת, כל החדר פה טמא באוהל. עכשיו הוא יחשוב שהתרומה שלו נטמעה מהתורה וצריך לשרוף את התרומה, כי תרומה שנטמעה מהתורה צריכה שריפה. אבל זה לא נכון, כי זה רק נטמע מדרבנן. ותרומה שנטמעה מדרבנן לא צריכה שריפה, זה חידוש שזה רק מדרבנן. רוב האנשים הרי לא בקיאים בדיני תרומה וטהרה. מי שלא למד את הדף הזה בגמרא לא יודע שאיבר נוסף יתרת שלמת, אם היה לו שישה אצבעות, וזה לא באותה שורה עם שאר האצבעות, זה מטמא באוהל רק מדרבנן. רוב האנשים לא יודעים את זה. יחשבו שזה תרומה מהתורה, ואז הם יבואו לשרוף תרומה וקודשים, שזה לא שורפים. לכן עשו רבנן הכר, שכל התרומה פה זה רק דרבנן, אבל בשביל שידעו את ההבדל, שזה דרבנן, אמרו שזה מטמא במגע ובמסע, אבל זה לא מטמא באוהל. תנן התם, עמד משנה, רוב בניינו, ורוב מניינו של מת, רוב הגובה של העצמות של המת, ורוב המספר של העצמות של המת שנמצאים בחדר, באוהל, אף על פי שאין בו רובע, אפילו שאין בו רבע של קו, שבמידת לח, אם מודדים דברים לחים במשקעות, זה יוצא בדיוק שיעור של לוג. רק פה זה דבר יבש, אז לכן אומרים רובע הקו, זה יוצא נפח של 6 ביצים, שיעור של קביצה, שאנחנו מכירים את זה פי 6, אפילו שאין בו את השיעור הזה של עצמות, בכל זאת טמאים, זה מטמא באוהל. עכשיו, כמה זה רוב מניין, רוב בניין של עצמות? תנו רבנן, איזה הוא רוב מניינו? רוב מניינו, אז ככה, למשל, שני שוקיים וירך אחד. אוהיל ורוב גובהו בגדול, אדם שהגוף שלו לא קטן, זה הרוב הגובה, כי הרי כמו שאמרנו קודם, התוספתא כותב שכל הבניין זה שני שוקיים, שני ירכיים, הצלעות והשדרה. ורוב הגובה זה כמו שאמרנו, שני שוקיים וירך אחד. איזה הוא רוב מניינו? מה זה רוב המספר של העצמות? רוב מניינו זה קוף חף היי. זה יוצא 125 עצמות. שואלת הגמרא, רגע, אמר לי רבינה לרבה, אני רוצה להבין, תנא מניינא עתא להשמיעינן, התנא של הברייתא, בא ללמד אותנו כמה זה 248 לחלק לשתיים ועוד אחד, דהיינו כמה זה רוב מתוך 248, תיקח 248 תחלק לשתיים, כמה זה יוצא? זה יוצא 124, תוסיף עוד אחד, 125. אז כל אחד מבין את החשבון לבד, שרוב של 248 יוצא 125. מה הברייתא התכוונה פה להגיד? נהג מרא, כמה שמלן כדתניא. החידוש כאן זה לפי הברייתא הבאה. אם אדם נוצר חסר, למשל, שאין בו אלא 200, יש לו רק 200 עצמות. או שהוא נוצר ויתר, למשל שיש בו 280 ואחד עצמות. כולן עולין למניין קוף חף היי. אנחנו לא מסתכלים לפי רוב של העצמות של אותו בן אדם, אלא הולכים לפי רוב העצמות של רוב האנשים. 125 זה רוב. למה? זיל בתר רובה דאין שי. הגמרא מסבירה את הברייתא, כי הולכים אחרי רוב האנשים. ורוב האנשים יש להם 248 עצמות, ורוב זה 125. ששלקו זונה אחת שנתחייבה שריפה למלך, והמלך הכריח אותם שהם יעשו את זה. וכשבדקו את העצמות, ומצאו בה 252 עצמות. איך בדקו? אז החתם סופר והחזון איש דנים, הרי אסור ליהנות ממת, בטח לא בשביל לבדוק דברים כאלה. אז שם היה סיבה מיוחדת שהיה מותר, צריך לעיין. אמר להם, כשבאו להגיד לרבי ישמעאל, כולנו הרי אומרים שיש 248 עצמות ספרנו, ויש 252, אז הוא ישר תפס את הנקודה. שמה באישה בדקתם, אישה יש לה 252, שאוסיף לה כתוב באזור של הרחם, שני צירים ושני דלתות, שהם נפתחים בזמן של הלידה. אז אם כן, בנוסף ל-248 יש עוד 4 עצמות, לכן זה יוצא 252. תניא רבי אליעזר אומר, כשם שיש צירים לבית שעליהם הדלת נפתחת ונסגרת, כך יש גם צירים לאישה, שנאמר, הפסוק אומר, ותכרה ותלד, כי נהפכו עליה ציריה. אז יש צירים לאישה. רבי יהושע אומר, כשם שדלתות לבית, כמו שיש דלת בבית, שנפתחת ונסגרת, כך דלתות לאישה, שנאמר, כי לא סגר דלתי בטני. אז רואים שיש דלתות גם ברחם. אז אם כן, יש לנו עוד 4 עצמות, שני צירים ושתי דלתות. רבי עקיבא אומר, כשם שמפתח לבית, כאן מפתח הכוונה ללשונית שהדלת נסגרת וננעלת, כך מפתח לאישה שהרחם נסגר ונפתח. לא הכוונה למפתח ששולפים ומכניסים, אלא זה הכוונה כנראה ללשונית הזאת שנפתח, שכשסוגרים את המפתח היא נכנסת לתוך המשקוף. מאיפה רואים שיש לה מפתח? שנאמר, ויפתח את רחמה, סימן שיש לה עוד עצם שהיא נקראת מפתח. שואלת הגמרא לרבי עקיבא, שהוא סובר שיש גם את העצם של המפתח הזאת, כאשר לתלמידי רבי ישמעאל, איך הם מצאו רק 252? הרי צריך שיהיה פה עוד עצם, 253, גם של המפתח. עונה הגמרא, דילמה, איידי דזוטרה, איתמוכי מתמך. אולי בגלל שזה עצם כל כך קטנה, אז בזמן השליקה זה ממש נימוח, אז הם לא מצאו את זה. אמר רבה, ככה הגרסה, וכולן, כל העצמות שיש באישה ואין אותן באיש, אין מתמין באוהל. אין מתמין באוהל. זאת אומרת, אין להם דין של איבר לתמה בפני עצמם באוהל. שנאמר, זאת התורה, אדם כי ימות באוהל. דורשים, דבר השווה לכל אדם, דווקא סוג איבר שיש אותו גם בזכר וגם בנקבה. אמר לי, אביי ובאיש לקה, מה אתה אומר שהדלתות והצירים יש רק באישה ואין את זה באיש, ולכן זה לא מטמא כאיבר באוהל? והכתיב צירים אחזוני כצירי יולדה. זאת אומרת שיש צירים גם באיש. עונה הגמרא, צירי בשר, אין שם גיד ועצם, אז לכן זה לא יכול לטמא כאיבר, כי בשביל שאיבר יטמא, צריך שיהיה בו בשר, גידים ועצמות. שואלת הגמרא, והכתיב, אדוני במראה נהפכו ציריי, אז אתה רואה שיש צירים גם לזכר. עונה הגמרא, אחנמי, צירי בשר. אחנמי מסתברא שזה לא צירים של עצם. דאי לא תימא אחי, 248, איך היא משכחת לה? אם אתה אומר שגם באיש וגם באישה יש גם עצמות של צירים, אז למי יש 248 עצמות? הרי זה לא באיש ולא באישה, אז חייב להיות שבאיש יש כן 248, וגם אם יש לו צירים, זה רק בשר וזה לא עם עצמות. למדנו במשנה שאדם שיש לו יתר בידיו וברגליו, דיינו שיש לו 6 אצבעות בכל יד ו6 אצבעות בכל רגל, ביחד זה יוצא 24 אצבעות, אז רבי יהודה מכשיר אדם כזה, כהן כזה לעבוד בבית המקדש, וחכמים פוסלים אותו לכהונה. אמר רבי יצחק, ושניהם מקרא אחד דרשו, הם לקחו פסוק אחד וכל אחד דרש את זה באופן אחר. הפסוק מספר, ותהי עוד מלחמה, הגרסה שם בגת, ויהי איש מדון, היה שם אחד עם מידה, דיינו מידות מבחינת אורך, שהיה עם מידות גדולות, אצבעות ידיו ואצבעות רגליו 6 ו-6, היו לו 6 אצבעות גם בכל יד וגם בכל רגל, בסך הכל 24 מספר. כן, 24 מספר, ככה אומר הפסוק בספר שמואל. עכשיו, זה היה איש מדון, השאלה אם זה דבר טוב מה שהוא היה או שזה משהו של גנאי. מר סבר, חכמים סוברים, בגנותי משתהי, מספרים פה על הגנות שלו שהיה לו כל כך הרבה אצבעות ולכן זה נחשב מום לכהונה. ומר סבר, רבי יהודה חולק וסובר, בשבחי משתהי, דווקא מדברים על השבח שלו, שהיה לו כל כך הרבה אצבעות, זה אומר שהוא יותר טוב, לכן זה ודאי לא נחשב מום. אומרת הגמרא, אמר רבא, מה לי דכתיב, שם בפסוק כתוב 6 ו-6, כתוב שם 24, וכתוב שם מספר, למה צריכים את שלושת הדברים האלה? הצריכי, די כתב רחמנה 6 ו-6 ולא הם מסכמים שזה יוצא 24, אבא אמינה שיט דידי, באחד מהידיים היה לו 6 אצבעות, ושיט דקרי, באחד מהרגליים היה לו 6 אצבעות. כתב 24, להגיד לנו לא, בכל יד היה לו 6 אצבעות ובכל רגל היה לו 6 אצבעות. והיא כתב 24 ולא היה כתוב 6, 6, אבא אמינה. הגרסה פה, 5 מהאיגיסה ו-7 מהאיגיסה. מי אמר לך שזה 6 ו-6? אולי ביד אחת היה 5, ביד שנייה היה 7. וזה גם יוצא 24. כתב 6 ו-6, כתוב 6 ו-6, כדי לדעת לא, זה היה מחולק בדיוק שווה בשווה. למה כתוב את המילה מספר? ללמד אותנו שכל האצבעות היו בנספרת על גב היד, הם כולם היו בשורה של שאר האצבעות. תניא אמר רבי יהודה, שהוא למעשה מכשיר, אם יש 24 אצבעות, אז הוא אומר, מעשה באדם אחד שבא לפני רבי טרפון, יתר בידיו וברגליו 6 ו-6, סך הכל אצבעות היה לו 24. אמר לו, כמותך ירבו בישראל. אז אמום תגיד לי, למה הוא בירך אותו שכמותו ירבו בישראל? בירך יותר נכון את עם ישראל בזה. סימן שזה דבר טוב, אז זה לא נחשב מום, כמו שאני אומר. אמר לו רבי יוסי, מה פתאום? משם ראיה, יכול להיות שכך אמר לו, כמותך, שיהיה אנשים שהם ממזרים ונתינים, זה פסולי, אנשים שלא כל אחד יכול להתחתן איתם, שיהיה להם את הסימן הזה כדי שעם ישראל ידעו לא להתחתן איתם, כדי שהם יתמעטו, אולי זה מה שהתכוון להגיד לו, כמותך יתמעטו ממזר ונתינים מישראל, שכל הממזרים והנתינים של עם ישראל יהיה להם 6 אצבעות, כדי שיזהרו לא להתחתן איתם. ואז הם יתמעטו ויהיה בעם ישראל רק אנשים שהם קשרים לחיתון, אז אין ראיה שזה לא נחשב מום. למדנו במשנה שאדם השולט בשתי ידיו, רבי פוסל וחכמים מכשירים. אם אדם שתי הידיים שלו זה אותו דבר, פעם כותב בימין, פעם בשמאל, פעם עושה עבודה בימין, פעם עושה עבודה בשמאל, אז אנחנו למעשה למדנו שיש מחלוקת האם זה נחשב מום או לא, מה באמת המחלוקת, במה הם נחלקו. תנו רבנן, איתר, אדם שהוא אחרת מכולם, זאת אומרת, כולם, היד הימנית שלהם היא החזקה, ואצלו זה דווקא השמאלי. בין ביד, בין ברגל, פסול לעבודה בבית המקדש. למה? בגלל שבעבודה, זה מאוד חידוש גדול, כן? כהן שכותב ביד, במקום ביד ימין, הוא כותב ביד שמאל, פסול לעבודה בבית המקדש. למי זה מפריע? אלא מסביר רש"י שכתוב, כל מקום שכתוב אצבע וכהן, יש הרבה הלכות בדיני כהונה, לא ניכנס כרגע לפרטים, שצריך דווקא ימין. לכן חשוב שהימין, היד הימנית שלו היא תהיה החזקה יותר. דבר נוסף, רגל, כתוב לעמוד ולשרת. הוא צריך לעמוד כמו כולם. מגלה פה רש"י דבר מאוד מעניין. רוב האנשים, הרגל הימנית שלהם יותר דומיננטית. אפשר לשים לב שכשמתחילים ללכת, הם הולכים בדרך כלל לפסיעה הראשונה ברגל ימין. הבן אדם ההוא שהוא יתר רגל, הוא הולך פסיעה ראשונה ברגל שמאל. לכן עיקר משקל הכובד של הגוף שלו זה בשמאל, אז הוא לא עומד כמו שאר האנשים, לכן הוא לא יכול לקיים את המצווה לעמוד לשרת, הוא פסול לעבודה של כהונה. עכשיו אדם כזה השולט בשתי ידיו, לא ביד אחת יותר מהשנייה, רבי פוסל וחכמים מכשירים, מה מחלוקת? מאוד מעניין. מר סבר, רבי אומר, כחישות ההתחלה בימין, מה נראה לך? שבאמת יש לו כוח ביד שמאל כמו ביד ימין? לא, היד הימנית שלו נחלשה, אז הוא בעל מום, לכן יש לו אותו כוח ביד ימין וביד שמאל. לעומת זאת חכמים טוענים להפך, ומר סבר, בריאות ההתחלה בשמאל, זאת אומרת, היה לו, ביד ימין הכוח נשאר אותו כוח, רק בשמאל, השמאל התחזק גם כן, ולכן הוא חזק בשתי הידיים, ופה הוא קיבל את העוצמה שלו, אז ודאי שבעל מום הוא לא יכול להיחשב. אומרת המשנה, המשנה מביאה פה שלושה גוונים, הגמרא תבאר כל גוון מה הכוונה. הקושי, הגיחור והלבקן, כל אחד מהם נחשב מום. והכיפח והננס, כיפח הגמרא תבאר מה הכוונה. ננס, הכוונה אדם שהמימדים של הגוף שלו קטנים. והחרש, יש כאלה אומרים חרש לא שומע לא מדבר, יש אומרים שזה הכוונה רק שהוא לא שומע. והשוטה, שאין לו דעת, והשיקור, ובעלי נגעים, אפילו אם הם טהורים, כי אם יש לו נגע שהוא לא טהור, אסור לו להיכנס בכלל לבית המקדש, אפילו אם יש לו נגע טהור, פסולין באדם. כהן שיש בו את המומים האלה לא יכול לשרת בבית המקדש, כי הוא לא שווה בכל זרו של אהרון, כל זרו של אהרון אין בהם את המומים האלה, והוא יש לו כן. וקשרים בבהמה, שם לא כתוב שהבהמה של הקורבן צריכה להיות שווה בכל הבהמות שבעדר, לכן זה לא נחשב מום. רבן שמעון בן גמליאל אומר, שותה מן הבהמה, בהמה שאין בה דעת, יש כנראה גם בבהמות רמה מסוימת של דעת, אם שותה מן הבהמה, אינה מן המובחר. עדיף לא לקחת כזה קורבן. יש כאלה אומרים שכשיש כזה קורבן אפילו, עדיף לחכות שיהיה בו מום ולפדות אותו, זה באחרונים יש בזה נידון. רבי אלעזר אומר, אף בעלי הדלדולין, כאלה שיש להם חתיכות בשר תלויות, הרמב"ם אומר שזה כן, כיסים כאלה, פסולים באדם, אבל וקשרים בבהמה, זה לא מום ששייך גם בבהמה. אומרת הגמרא, מה זה קושי? הכוונה להוקמה, כהה או שחור. גיחור מה הכוונה? חיוורה, לבן או בהיר מדי. או כהה מדי, זה הכוונה הוקמה, או בהיר מדי, זה חיוורה, שניהם זה נחשב מום. מה זה לבקן? סומקה, שהוא אדום. שואלת הגמרא, היני וההוא היה אחד שמחר כבשים והוא הכריז, דאמר לאומן ביי לוקיאני, מי רוצה לוקיאני? ובאו להסתכל, מה זה, מה יש לו? היו לו טלאים לבנים. אז זאת אומרת, שלמעשה כשאנחנו מדברים פה על העניין של לבקן, זה דבר לבן. והשתק החיוור, זאת אומרת, התברר שלבקן הכוונה ללבן, אז לא יכול להיות שגיחור הכוונה ללבן. אלא אומרת הגמרא, קושי זה באמת הוקמה, זה אדם שהאור שלו כהה מדי, או שחור. גיחור מה הכוונה? סומקה, הכוונה שהוא אדום, אדמומי. כדי אמרי אינשי, אדם שהוא סומקה קוראים לו גיחיה, מלשון גיחור. לבקן הכוונה חיוורה, אדם שהוא בהיר מדי, כי ההוד אמר להו, מן באי לוקיאני והשתקה חיוורי, כמו אותו סוחר של בהמות, ששאל מי רוצה לוקיאני, התברר שיש לו טלאים לבנים. כבשים לבנים. כיפח, איזה סוג מום זה? מה שלמדנו במשנה, אומרת הגמרא תני רב זביד שהוא גבוה. גבוה זה מום? איני ואתני רבי אבא ומניין שהקדוש ברוך הוא משתבח בבעלי קומה? שנאמר, ואנוכי, אומר הקדוש ברוך הוא לעצמו, כביכול, השמדתי את האמורים מפניהם, מפני עם ישראל, אשר כגבוה הארזים גובהו. הקדוש ברוך הוא מתפאר בזה שהוא ניצח כביכול גבוהים. אומרת הגמרא, אמר רב פאפה, כיפח זה לא סתם גבוה, בעריכה, שמיטה, שמיטה, זאת אומרת הוא גבוה, אבל אין לו מספיק כוח להחזיק את הגובה שלו, אז ככה שהוא נשמט, וסניה, זה לא, בכלל לא, זה מאוס, זאת אומרת, זה לא נאה. אמר איש לקיש, אדם שהוא גבוה מאוד, יותר מהרגיל, לא יישא גבוהית, שלא יתחתן עם אחת שהיא גבוהה מעל הרגיל. למה? שמא יצא מהן כל כך גבוה, אבל עד שלהם יכול להיות כל כך גבוה, שהוא ייראה כמו התורן של הספינה. אז לא לעשות את זה. אותו דבר ננס, אחד שהממדים של הגוף שלו קטנים, לא יישא ננסת. למה? שמא יצא מהם אצבעי, הכוונה קטן, כמו שאצבע היא קטנה, ככה יצא להם בן קטן. לא בגודל של אצבע, אבל ביחס. לבן לא יישא לבנה. עכשיו, לבן בצורה קיצונית לא יתחתן עם אחת שהיא לבנה בצורה קיצונית. למה? שמא יצא מהן בוק, לבן מאוד. שחור לא יישא שחורה. שחור בצורה קיצונית, לא יישא שחורה, למה? השם היצא מהם תפיח, כמו שולי הקדירה, שזה מאוד מאוד כהה. מומים נוספים למדנו במשנה, החרש, השוטה והשיקור. שואלת הגמרא, שיקור? כל הרשימה פה של המומים, זה מומים שהם לא שווים בכל בני אהרון. זאת אומרת, אתה יודע למה בתור כהן אתה לא יכול לעבוד בבית המקדש אם יש בו את המום הזה? בגלל שזה לא כמו כל בני אהרון. שיקור זה כל הבעיה, שהוא לא כמו כל בני אהרון. שיקור זה מום. זה פוסל את העבודה, זה לא מום אמנם, אבל זה ממש פוסל את העבודה, מכיל עבודה. בעדי מומד מחלי עבודה באי למחשב, שיקור נכנס לבית המקדש ועשה עבודה שם, הוא מחלל את העבודה בבית המקדש. זה לא דומה לרשימה של כל המומים שמנינו עד עכשיו, אומרים אל תיכנס לבית המקדש, אל תעשה את העבודה שם, כתוב שצריך שיהיה איש איש מזרע אהרון, אדם ששווה בכל זרע אהרון, שאין לו משהו בולט אחרת מכולם, אבל פה, אם כן הוא עשה את העבודה, לא נורא, זה לא מחלל. אבל אחד שהוא שיקור, אם הוא עבד בשחרות עבודה בבית המקדש, הוא חילל את העבודה. אז למה אתה מביא את זה ברשימה של כל אלה, שאם הם עובדים עבודה, הם לא מחללים? אומרת הגמרא, בשאר דברים המשקרים, אפשר להירגע, לא מדובר פה שהוא שתה יין ושיחר. מדובר פה שהוא שתה דברים אחרים שמשקרים. איזה דברים אחרים משקרים? למשל, חלב. או מי דבש, זה קצת גם כן מבלבל את היישוב הדעת. ודלוק רבי יהודה, שלפי דעתו, גם אם אדם שתה דברים אחרים שגורמים לאדם להיות שיקור, גם הוא, אם הוא עבד בבית המקדש, הוא מחלל את העבודה. ודלוק רבי יהודה, דתניה, אדם שאכל דבילה קהילית, אדם שאכל תאינה ממקום שנקרא קהילה. שם התאינים היו משקרים, עם כף. זה היה עושה את האדם שיקור. אז אדם אכל תאינה כזאת, ושתה חלב, או ששתה חלב, שזה גם כן מאבד את הדעת, יכול לגרום לסוג של חוסר בהירות הדעת, או שהוא שתה מי דבש, וככה נכנס לבית המקדש ועשה עבודה, חייב, והוא מחלל את העבודה. אז כמובן שאנחנו לא הולכים כמו רבי יהודה, אלא אנחנו סוברים שדווקא אם הוא שתה יין לשיחר, הוא מחלל את העבודה, ומה שכתוב כאן שיקור, שאם הוא עובד, זה לא רצוי שהוא יעבוד ככה, כי זה לא שווה בבני אהרון, מדובר שהוא אכל תאנה קהילית, או שהוא שתה מי דבש, חלב, ולא שר, לא יין או שיחר. משנה אחרונה, בדיני מומים. פה אנחנו עוסקים בעוד כל מיני סוגים של פסולים. אלו דווקא קשרים באדם ופסולים בבהמה. שבהמה יותר חמור מאדם, הדברים הבאים. אותו ואת בנו. אדם שחט את האמא, אסור לו לשחוט באותו יום את הוולד שלה, אותו קורבן. אבל אבא ובנו יכולים לעבוד בבית המקדש. תכף הגמרא תבאר בדיוק באיזה מקרה זה מדובר. טריפה. כשיש טריפה בגלוי זה מום. אבל אם יש טריפה בסתר, בהמה שיש לה טריפה פסולה לקורבן. אבל אדם שחלילה הוא טריפה, אמנם שהוא לא יכול להאריך ימים, אבל הוא יכול לעבוד בבית המקדש. אם זה טריפה בסתר, אני אומר שוב. ויוצא דופן. בהמה שנולדה לא דרך הפתח של הרחם, אלא דרך חתך שעשו בדופן של הרחם, לא יכולה להיות קורבן. אבל אדם שנולד בצורה כזאת, אם הוא כהן, יכול לעבוד בבית המקדש, זה לא פסול. ושנאבדה בהן עבירה. למשל, אם אדם שרבה או נרבה, הוא לא פסול לעבודה בבית המקדש. בהמה, פסולה בתור דבר כזה לקורבן. ושהמית את האדם. אז אם אדם, כהן שעשה עבודה אחרי שהוא רצח, העבודה שלו לא פסולה. אבל לעומת זאת, בהמה, המיתה, לא יכולה להיות קורבן. עוד רשימה של דברים שהם איסורי כהונה שכהן עשה אותם, למשל, והנושא נשים בעבירה. כהן שהתחתן למשל עם גרושה, עם חלוצה, עם אישה שעשו לכהן להתחתן איתה. פסול, הוא לא יכול לעבוד בבית המקדש. עד מתי? עד שידירנה הנאה. עד שהוא ינדור נדר שהוא לא נהנה יותר ממנה משום דבר והיא לא נהנית יותר ממנו משום דבר. ואז הוא יחייב לגרש אותה. והמתאמה למתים, כהן אסור לו להתאמה למתים. אם הוא מתאמה למתים, גם כן אסור לו לעבוד בבית המקדש, גם כשהוא טהור, אם הוא רגיל בזה. עד מתי? פסול עד שיקבל עליו שמהיום והלאה שלא יתאמה יותר למתים. לא יהיה יותר מתאמה למתים. אומרת הגמרא, למדנו במשנה ואילו קשרים באדם ופסולים בבהמה, הדבר הראשון היה אותו ואת בנו. שואלת הגמרא, באיזה מקרה מדובר פה אותו ואת בנו, שאתה מקביל בין בהמה לבין אדם? מהי באותו ואת בנו? אילי מה? אהרון ובניו. זאת אומרת, כשיש אבא ובן שעובדים ביחד בבית המקדש, אין בזה שום בעיה? בסדר? אין בעיה. אז מה תגיד לגבי זה במקביל לגבי בהמה? דקבתי תאיש ובנו. אם יש כאן עז והבן של העז, אסור להקריב אותם באותו יום? מי נהיג, האיסור של אותו ואת בנו נוהג באבא ובן לגבי בהמות? והתניא, אותו ואת בנו נוהג בנקבות והבלדות שלהם. זאת אומרת, אסור לשחוט את הפרה והעגל באותו יום, אבל את השור עם העגל שלו, אין את האיסור הזה. ואינו נוהג בזכרים בבלדיהם. אלא, מה מדובר פה? תיישה ובנה. חייב להיות שלגבי בהמה מדובר פה האמא והוולד שלה, לא לשחוט באותו יום. זה יכול להיות. יכול להיות קורבן שלמים, נקבה וזכר, האמא והבן, לא לשחוט אותם באותו יום, בסדר. אבל מה אדם? מה שייך אישה ובן שלה? איזה עבודה הכהנת עושה בבית המקדש? תקבתה הכה כהנת ובנה, כהנת בת עבודה היא? אז אם דובר פה אבא ובנו, אז זה מסתדר לגבי כהנים, לא מסתדר לגבי בהמות. אם זה אמא ובנה, מסתדר לגבי בהמות, לא מסתדר לגבי כהנים. אז מה הקבלה פה בין אדם לבין בהמה? באדם, רק אבא ובנו שייך שהם יעבדו בבית המקדש, ובבהמה, רק הנקבה ובלדה שייך שיהיה איסור אותו ואת בנו. עונה הגמרא לעולם אהרון ובניו. מה שכתוב שכהן לא שייך באותו ואת בנו, זה אבא ובנו, שמותר להם לעבוד בבית המקדש. דקבתי, הכה, תאיש ובנו. כאן גם כן לגבי בהמה מדובר שהוא אסור לו לשחוט קורבן, תאיש ובנו, את האבא ואת בנו. אמרי במערבה משמי דרבי יוסי בר אבין, עדה אמרה חנניה היא. זה שהאיסור, אין איסור אותו ואת בנו, לא תשחטו ביום אחד באבא ובנו, זה לפי חכמים. חנניה סובר שאיסור אותו ואת בנו שייך גם באבא ובנו, וזה הולך לפי דעתו של חנניה, ההקבלה בין כהן לבין בהמה. נתניה, אותו ואת בנו נוהג בנקבות, באמא ובנה או ביתה, ואינו נוהג בזכרים, אבא ובנו וביתו. חנניה אומר, נוהג בזכרים ובנקבות, גם אבא ובנו או ביתו, אסור לשחוט באותו יום. וכהן, מותר לו לעבוד הוא ובנו בבית המקדש. למדנו המשנה, והנושא נשים בעבירה, פסול עד שהוא ידיר אותה הנאה ממנו, ואז מותר לו לעבוד בבית המקדש. תנה, נודר ועובר, יורד ומגרש. זאת אומרת, נודר ועובד, יורד ומגרש. זאת אומרת, אם אדם הלך והתחתן עם גרושה, כהן הלך והתחתן עם גרושה, אסור לו לעבוד בבית המקדש. אבל אם הוא נדר בבית המקדש, לדוגמה, הוא התחיל לעבוד בבית המקדש, אומרים לו חברים שלו, מה אתה עושה פה? אתמול התחתנת עם גרושה, אתה לא יכול לעבוד. אומר, אתם יודעים מה? יום החופה, אומרים, נמחלים כל עוונותיו של האדם. לא חי... מקרה כזה זה לא אומר שזה חייב להיות ככה נכון, אבל לא משנה, קיבל התעוררות תשובה, אומר, לא רוצה באמת את העבירה הזאת. הוא נדר נדר, שהוא הולך לא ליהנות ממנה והיא לא תהנה ממנו, מודר הנאה ממנה, כבר עכשיו הוא יכול לעבוד בבית המקדש, אפילו שהוא עדיין לא גירש אותה, כשהוא סיים את העבודה הוא ילך ויגרש אותה. זה החידוש, שאפילו שהוא עדיין לא גירש אותה, כבר מותר לו לעבוד בבית המקדש, ברגע שהוא ידיר אותה הנאה. שאלת הגמרא ולייחוש, דיל מאזיל לגבי חכם ושאר אילי, איך אתה מתיר לו לעבוד בבית המקדש? תחשוש, אולי הוא ילך לחכם ויעשה התרת נדרים, ואז הוא גם עובד בבית המקדש, והוא גם נשאר נשוי לגרושה. עונה הגמרא, כסבר, צריך לפרט את הנדר. התנא פה סובר שכשהוא יבוא לעשות התרת נדרים, הוא יצטרך להגיד על איזה נדר הוא מבקש התרה, וכשהחכם ישמע את הנדר הזה, הוא לעולם לא יתיר לו. שואלת הגמרא, ניחא למאן דאמר צריך לפרט את הנדר, זה מובן, אלא למאן דאמר אין צריך לפרט את הנדר, מה יקלה ממאמר? יש דעה שאומרת שאפשר לעשות התרת נדרים גם בלי לפרט את הנדר, אז אם כן, יכול להיות שהוא יתיר את הנדר, אז איך אתה מתיר לו לעבוד בבית המקדש? אולי אחרי שהוא יעבוד, ימשיך להיות נשוי לאותה גרושה. אומרת הגמרא, דמדרינן ליה ברבים, שגומרים לו לעשות את הנדר מול הרבה אנשים. ואז גם הדעה סוברת שלא צריך לפרט את הנדר לחכם, סובר אבל שזה, הוא לא יכול להתיר כזה נדר. שואלת הגמרא, הניחא למאן דאמר, נדר שהודר ברבים אין לו הפרה, אי אפשר באמת להפיר כזה נדר. אלא למאן דאמר, יש לו הפרה, מה היא כאלה ממרש דעה שסוברת, שאפשר להפיר גם נדר שאדם נודר מול הרבה אנשים. אז אולי גם אם הוא נודר מול הרבה אנשים, הוא ילך אחרי זה יפיר את הנדר, ולא יגלה לחכם מה היה הנדר, ואז הוא ימשיך להיות נשוי לאותה גרושה. אז איך אתה מתיר לו לעבוד? עונה הגמרא, מדובר פה דמדרינן ליה הדעת רבים. אומרים לו במעמד רבים, שמדירים אותו על דעתנו, אנחנו מדירים אותך על דעתנו נדר זה, והוא מקבל על עצמו את הנדר הזה. זה דוגמה שמדירים אדם על דעת רבים, שאז הוא לא יכול להפר. כי בשביל להפר הוא צריך שכל אלה שעל דעתם הוא נדר גם כן ירצו להפר. וזה דבר שהוא לא יכול לעשות כמובן, כשהוא רוצה להפר נדר, שהוא יהיה נשוי לגרושה, אף אחד לא יסכים להפר לו כזה נדר. אף אחד לא יסכים להיות שותף לכזה הפרה. אמר המאמר, הלכתה, אפילו למאן דאמר נדר שהודר ברבים יש לו הפרה, אבל אם הוא נדר על דעת הרבים אין לו הפרה. ואת גם אם אנחנו אומרים שאדם נודר נדר מול הרבה אנשים, הוא יכול להפיר את הנדר הזה, אבל אם אומרים לו, הנדר שלך יהיה על דעתנו, והוא קיבל, נדר כזה הוא לא יכול להפיר. ואני מי לי לדבר הרשות? מתי הוא לא יכול להפיר כשהוא רוצה דבר הרשות? לדוגמה, הוא נדר על דעת הרבים שהוא לא יאכל אבטיח, או שהוא לא ישתה משקה מסוים. עכשיו, אין לו הפרה. אבל לדבר מצווה, אם הוא בא עכשיו, הוא עשה נדר ועכשיו רוצה להפיר את זה לדבר מצווה, יש לו הפרה. אפשר כן להפר את הנדר הזה. המפרשים מסבירים שזה מכיוון שכל הרבים על דעתם זה שהם לא היו מוכנים את הנדר הזה אם הם היו יודעים שזה יבוא על חשבון דבר מצווה. לכן אפשר להפיר כזה סוג נדר. כי ההוא דמיקרי דרדקי, היה פעם איזה אחד מלמד תינוקות, אדרי רב אחא. רב אחא הדיר אותו על דעת הרבים שהוא לא ילמד יותר ילדים. למה? דקפשה בינוקי, רש"י אומר שהוא היה מכה את התלמידים יותר מדי. והדרי רבינה, רבינה בסוף התיר את הנדר הזה, למה? דלא אשכח דאב הדייק כבתי, לא מצאו אף אחד שהוא כל כך מדייק, כל כך מדייק בדברי התורה, אז לכן היו חייבים להחזיר אותו, לא היה מלמד יותר טוב ממנו, לכן להחזיר אותו חזרה. מסתבר שכנראה העמידו אותו על מקומו, אבל בכל אופן החזירו אותו ללמד תינוקות. למדנו במשנה שכהן, שהוא לא מתנהג בהגבלות שכהן צריך להתנהג בהם. לדוגמה, מקרה ראשון, שהוא התחתן למשל עם גרושה. אז מה הוא צריך לעשות כדי שיהיה מותר לו לעבוד בבית המקדש? כל זמן שהוא נשוי אליה, הרי אסור לו לעבוד בבית המקדש. הוא צריך לנדור נדר שיותר הוא לא נהנה ממנה והיא לא נהנית ממנו. לעומת זאת, והמתאמה למתים, הוא פסול עד מתי? עד שיקבל על עצמו שלא יתאמה יותר למתים. הוא לא צריך לעשות נדר. שואלת הגמרא, מה יש נהכי לגבי מתאמה? דסגי ליה בקבלה, מקבל על עצמו יותר, אני לא מתאמה למתים, כבר מותר לו לעבוד בבית המקדש. ומה יש נהתם לגבי אדם שהתחתן למשל עם גרושה או עם פסולי כהונה? דמדרינן ליה, אומרים שהוא חייב לעשות נדר, אפילו על דעת רבים והכל. למה? תגיד מספיק שהוא יקבל על עצמו יותר לא להיות נשוי לאותה גרושה ושיגרש אותה. ואתה גמרא, הטעם, שמה זה שונה לגמרי. כשאדם נשוי לגרושה, יצרו תוקפו. אז צריך כוח יותר חזק בשביל שהוא באמת יהיה מסוגל למנוע את עצמו מהעבירה. לכן רק נדר על דעת רבים יכול לעזור. לעומת זאת, אדם שמתאמה למתים, היצר לא כל כך תוקף את האדם לעניין הזה, ולכן מספיק קבלה טובה. הקדוש ברוך הוא יצרף אותה בעזרת השם למעשה. עדרן הלך, הפרק השביעי במסכת בחורות. פרק מומין אלו, ועד כאן השיעור על דף ממהי.